הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
כל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו אוחזים בפרק שני מהלכות שקלים. בפרק זה מדבר הרמב״ם על התיבות במקדש שהיו מיועדות לשקלים ולצרכים אחרים, על הבאת השקלים למקדש, על אופן תרומת השקלים לצורך השימוש בקורבנות בבית המקדש וזמניה של התרומה, והרמב״ם מסיים בהרחקות מחשד בשעת התרומה. פותח הרמב״ם בהלכה א', כיצד קונסין, דהיינו מקבצים השולחנים, חלפני הכספים, את השקלים בכל מדינה ומדינה, דהיינו בכל עיר ועיר מערי ארץ ישראל, שלמדנו בפרק הקודם שהשולחנים הם האחראים על גביית השקלים, מניחים לפניהם שתי תיבות, שולי, דהיינו תחתית התיבה, רכבין מלמטה, ופי הצר מלמעלה, והן עשויות כמין שופר. דהיינו שמלבד זה שהן צרות מצידן האחד ורחבות מצידן האחר, הרי התיבות גם עגולות וכפופות כשופר, שזה מקשה עוד יותר להוציא את המעות מתוך התיבות. וכל זה נעשה כדי שישליחו הציבור את השקלים לתוכן, ולא יהיה אפשר לקח ולהוציא מהן את השקלים בנחת, דהיינו בקלות אלא רק בקושי ובמאמץ. מפני החשש שמא יבוא אדם רמאי ויראה עצמו כאילו הוא מכניס בתוך התיבה מחצית השקל ויקח ממה שבתוכה. וכאשר התיבות עשויות כשופר, אי אפשר להכניס לתוכן את היד כדי להוציא מעות. ולמה עושים שתי תיבות ולא מסתפקים בתיבה אחת? משום שתיבה אחת היא שמניחים בשקלים של שנה זו, שבתיבה האחת מניחים את השקלים אלו החייבים במחצית השקל עבור שנה זו, והתיבה השנייה מניחים בשקלי שנה שעברה, וכך גם של כל השנים הקודמות, שגובין ממי שלא שקל, שלא הביא את שקלו בשנה שעברה, וכאמור גם בשנים שקדמו לה, ונשאר עליו חוב שמוטל עליו לפרוע אותו. ואין מערבין את השקלים יחד, משום ששקלי שנה זו מיועדים להקרבת קורבנות הציבור התמידים והמוספים החל מראש חודש ניסן של שנה זו, ואילו בשקלי השנה שעברה היו משתמשים לצורכי העיר ושאר צורכי הציבור. הלכה ב' טוב המקדש, בעזרה שבבית המקדש היה מונח לפניהן, לפני הכהנים שהיו נמצאים שם, תמיד במשך כל השנה 13 תיבות, כל תיבה עשויה כמין שופר, כמבואר בהלכה הקודמת. התיבה הראשונה מיועדת לשקלי שנה זו, התיבה השנייה לשקלי השנה שעברה, ומלבד זאת היו עוד 11 תיבות. התיבה השלישית מיועדת לכל מי שיש עליו חובה להביא קורבן של שתי תורים או שני בני עונה, שאחד מהם עולה ואחד מהם חטאת, וכגון זב זבה או יולדת. משליך הוא אדמן לתיבה זו, והכהנים היו קונים בכסף זה את העופות ומקריבים אותם עבורו לעולה ולחטאת. התיבה הרביעית מיועדת לכל מי שיש עליו חובה להביא קורבן עולת העוף בלבד. כמו הגר, משליך הוא אדמה לתיבה זו, והכהנים היו קונים בכסף זה עופות ומקריבים אותם עבור מי שנתן את המעות. התיבה החמישית מיועדת למי שהתנדב מעות לקנות בהן עצים למערכה, שיטיל את נדבתו לתוך תיבה זו, והכהנים היו קונים בכסף זה עצים ומקריבים אותם על המזבח. התיבה השישית מיועדת למי שהתנדב מעות לקנות בהן לבונה, ממיני השרף של הצי הבשמים שמשמש גם כאחד מסממני הקטורת, והיה אפשר גם להקריב אותו על המזבח, ומי שהתנדב מעות לצורך זה, היה מניח את מעותיו בתיבה השישית, והכהנים היו לוקחים את המעות וקונים מהם לבונה ומקטירים אותה על המזבח. התיבה השביעית מיועדת למי שהתנדב זהב לכפורת שהייתה מכסה את ארון העדות וכן לשאר צורכי בית קודש הקודשים. התיבה השמינית מיועדת למותר חטאת כגון שהפריש מעות לחטאתו כדי לקנות בהן קורבן חטאת ולקח בהן באימה לחטאת והותיר מן המעות. ישליך השאר לתוכה שאת המעות שנשארו לו לאחר שהוא קנה את החטאת ישליך לתוך התיבה השמינית. כי כל המעות שהוקדשו לקניית קורבנות הן חטאת והן שאר הקורבנות המבוארים בהמשך ההלכה, והותירו אינן יוצאות לחולין אלא עומדות לקנות בהן קורבנות עולה לנדבת הציבור. תיבה התשיעית מיועדת למותר אשם, שהפריש מעות לקנות בהן קורבן אשם, וקנה את האשם ונותרו לו מעות, הרי זה משליחן לתיבה זו. התיבה העשירית מיועדת למותר קיני זווים וזוות ויולדות. שכן הוא זוג תורים או בני עונה, אחד לעולה ואחד לחטאת. התיבה ה-11 מיועדת למותר קורבנות נזיר, שהוא חייב להביא בתשלום ימי נזירותו, או אם הוא נטמע בתוך נזירותו. התיבה ה-12 מיועדת למותר רשע מצורע, וכאמור, כל המעות שהוקדשו לקניית קורבנות, אף לאחר שהוא כבר קנה את הקורבן, אם נותר מהמעות, הרי אותה מעות נשארו בקדושתן כמיועדות לקורבנות, ולפיכך קונים בהם קורבנות עולה לנדבת הציבור. התיבה ה-13 מיועדת למי שהתנדב מעות לעולת בהימה, שאז מובן שהכהנים משתמשים במעות אלו כדי לקנות בהימות לצורך הקרבתם לקורבן עולה. המשיך הרמב״ם בהלכה ג' ושם כל דבר שיהיו מעותיו בתוך התיבה, כתוב על התיבה מבחוץ, שעל כל אחת מהתיבות היה כתוב מבחוץ לאיזה מטרה מיועדת המעות שבתיבה זו, כדי שכל הבא לתת מעות ידע לאיזו תיבה להכניס את מעותיו, ותנאי בית דינו על כל המותרות מהמעות שהוקדשו עבור הקורבנות, שיקרבו עולת בהימה על המזבח כאשר הוא פנוי מקורבנות חובה, דאף שהבעלים יקצה את המעות לקורבן מסוים כחטאת או אשם, הרי מאחר שהוא כבר קנה את הבהימה שאותה הוא היה חייב להקריב, הרי בטלה הקצאתם ואינם עומדים יותר לתכליתם הראשונה, ולפיכך יש כוח ביד בית דין להתנות שישמשו לעולת נדבה. נמצאת על המת שכל המאות הנמצאות בתוך שש התיבות האחרונות, החל מהתיבה השמינית ועלה, שחמש מהן מיועדות עבור מאות שנותרו מקניית קורבנות, והאחרונה מיועדת לכתחילה למי שהתנדב מאות לעולת בהימה, הרי כל המאות הללו עומדות לעולת בהימה, ואורותיהן של עולות אלו ניתנים לכהנים כשאר כל האורות של קודשי קודשים. וכל המאות שנמצאות בתיבה השלישית המיועדת עבור חייבי עולת וחטאת העוף, יילקח בהן על ידי הכהנים עופות, חציין של העופות עולות וחציין חטאות. ואיזו מהן לעולה ואיזו מהן לחטאת, הרי הדבר נקבע על ידי לקיחת הכהן או על ידי אופן הקרבתו. ושבתיבה הרביעית המיועדת עבור חייבי עולת העוף בלבד, יקנו במאות שבתיבה זו הכהנים בכולן עולת העוף. הלכה ד' בכל מדינה או מדינה דיינו בכל עיר ועיר, כשגובין השולחנים את השקלים, משלחין אותם ביד שלוחין לעלותם למקדש, ויש להם רשות לצרף, דיינו לפרוט ולהחליף אותן בדינרי זהב, מפני מסוי הדרך להקל על השלוחים את המסע שיישאו כמות יותר קטנה של מטבעות, משום שכל דינר זהב שווה 25 דינרי כסף. דהיינו שאין זו חובה להביא לבית המקדש בדיוק את אותם חצאי השקלים שתרמו האנשים, אלא אפשר להחליף אותם באחרים לפי אותו שווי, כאשר הדבר מקל על המסע. והכל מתקבץ למקדש, כל השקלים מכל הרי הארץ היו מתקבצים לבית המקדש, ומניחין אותו בלשכה אחת מן הלשכות במקדש המיוחדת לכך. ולא מצינו במשנה במסכת מידות המפרטת את הלשכות השונות לשכה מיועדת לתפקיד זה, וייתכן שבכל שנה היו מייחדים את אחת מהלשכות הפנויה לצורך עניין זה. וסוגרין את דלתותיה של אותה לשכה במפתחות וחותמין עליה חותמות להכיר שלא פתחו אותה, ובירושלמי מבואר שממונים רבים היו נותנים שם את חותמיהם, כמו הגזבר, המרכל, הכהן גדול והמלך, וכל אלו היו נוכחים בעת התרת החותמות לצורך פתיחת הלשכה. וממלין בסוף חודש אדר מכל השקלים שהתקבצו שם שלוש קופות גדולות. שיעור דהיינו מידת כל קופה כדי שתכיל 9 סעין. ושיעור הסעה במידות זמננו היא כ-8 ליטרים ושליש. והשאר הנשאר מהכסף לאחר שהקופות התמלו, מניחין אותו בלשכה, הוא נשאר מונח על גבי קרקע הלשכה, וזה הכסף שבתוך הקופות הוא הנקרא תרומת הלשכה, ומכסף זה תורמים את הלשכה לצורכי הקורבנות 3 פעמים בשנה, כפי שהרמב״ם יבאר בהמשך, וזה שישאר שם, הכסף שנשאר בלשכה יתר על מה שיש בקופות, הוא הנקרא שיירי הלשכה, שבו לא היו קונים קורבנות ציבור, אלא משתמשים בו לצורכי ציבור שונים. הלכה A, בשלושה פרקים דהיינו מועדים בשנה, תורמין את הלשכה, מפרישים ומוציאים מהכסף שבלשכה לצורך קורבנות הציבור, בראש חודש ניסן שהוא 15 יום קודם הפסח, והחל מראש חודש ניסן היו מביאים את קורבנות הציבור מהתרומה החדשה של שנה זו, ובראש חודש תשרי, שהוא 15 יום קודם חג הסוכות, אך לא בראש חודש עצמו, שהוא היום טוב של ראש השנה ואסור לטלטל בו מאות, אלא קודם יום טוב או אחריו, וקודם עצרת, דיינו שבועות ב-15 יום, דיינו ביום על המדבב לעומר. והרמב״ם מבאר בפירוש המשניות את טעם הדבר שהיו תורמים שלוש פעמים במשך השנה ולא היו תורמים את הכל בבת אחת בראש חודש ניסן, כדי לפרסם ולהודיע שהמקומות הקרובים יביאו את שקליהם בפרוס הפסח, והמקומות המרוחקים יביאו בפרוס העצרת, והרחוקים יותר יביאו בפרוס סוכות. וזהו כדי שלא יתרשלו הרחוקים שלא הביאו עדיין ויביאו לפני עצרת או לפני סוכות. וכיצד תורמין אותה, איך מוציאין את השקלים מהלשכה? אחד הממונה על כך נכנס לפנים מן הלשכה, דיינו לתוך הלשכה, והשומרים עומדים בחוץ סמוך ללשכה, שתפקיד השומרים היה לדאוג שלא יגנוב מהמאות, אלא שאם ייכנסו עמו, הרי זה גנאי לו שחושדים בו שיגנוב, לפיכך הם עומדים בחוץ שאז אין הדבר ניכר כל כך. והוא אומר להם בקול רם בכדי שישמעו את רום, והם אומרים לו טרום, 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 שחוזרים על המילה טרום שלושה פעמים, וזהו כדי לפרסם שברשות הוא תורם ולא יחשדו שתרם מדעת עצמו כדי לקחת מהמאות. ואחר כך הוא ממלא בשלוש קופות קטנות, כל קופה מהן מכילה שלוש סעין מאותן השלוש קופות הגדולות, דהיינו שכל קופה קטנה ממלא אותה מטבעות מקופה אחת גדולה, והטעם שלא הריקו את אחת הקופות הגדולות לתוך כל שלוש הקופות הקטנות, שבקופה גדולה יש 9 סעין, ואם כן אפשר למלא בה את כל שלוש הקופות הקטנות המכילות כל אחת 3 סעין, כי רצו להשתמש בכל אחת מהקופות הגדולות בכל אחת משלושת התרומות. ומוציאן, הוא מוציא את שלושת הקופות הקטנות מהלשכה לחוץ כדי להסתפק מהן לצורך קורבנות הציבור עד שיכלו המאות שנתרמו, והוא היה מוציא את המאות אל מחוץ ללשכה כדי שלא יתערבו עם המאות שבלשכה. וכן חוזר הממונה וממלא אותן השלוש קופות הקטנות מן השלוש קופות הגדולות פעם שנייה 15 יום קודם עצרת, ומסתפקין מהן לצורך הקורבנות עד שיכלו המאות שנתרמו. ממשיך הרמב״ם בהלכה ו, וכן חוזר וממלא אותן את שלושת הקופות הקטנות, פעם שלישית מן השלוש הקופות הגדולות בתשרי, סמוך לראש השנה לפניו או לאחריו, ומסתפקין מהן לצורך הקורבנות עד שיכלו המאות. דממשיכים להשתמש במאות עד ראש חודש ניסן, ובראש חודש ניסן תורמים מתרומה חדשה של שקלי שנה זו, ויוצא שכל ענייני תרומת הלשכה נעשית במספר שלוש, שלוש קופות גדולות, וממלאים מהם בשלוש קופות קטנות שכל אחת מהן מכילה שלוש סעין, ומבצעים את התרומה שלוש פעמים בשנה. ובירושלמי הביאו מקור לכך מהפסוק בנחמיה, והעמדנו עלינו מצוות לתת עלינו שלישית השקל בשנה לעבודת בית אלוקינו, שמודגש בכתוב המספר שלוש. ממשיך הרמב״ם, אם לא הספיקו להם השקלים שבשלוש קופות הגדולות, וקלו השקלים עד שלא הגיע ראש חודש ניסן, ולא היה להם במה לקנות את קורבנות הציבור, חוזרים ותורמים משערי הלשכה, חוזרים וממלאים את שלושת הקופות הגדולות מהמטבעות שנותרו על קרקע הלשכה, ושוב תורמים מהן בשלוש הקופות הקטנות לצורך הקורבנות. ובאם קלה כל הכסף של שערי הלשכה, הרי קונים את קורבנות הציבור מכספי קודשי בדק הבית. הלכה זין, שלוש קופות הקטנות שהוא תורם בהן ומוציאן מהלשכה לחוץ בכדי להשתמש בהן לצורך הקורבנות, כתוב עליהן א', ב', ג', דיינו שעל הקופה בה הוא תורם בפעם הראשונה היה כתוב א', על זו שהוא תורם בה בפעם השנייה ב', ועל השלישית ג', ומהרמב"ם משמע שהיו כתובים עליהם כל המילה א', ב' וג', ועל פי גרסאות אחרות במשנה, הרי היו כתובות עליהם רק האות הראשונה של א', ב' וג'. והטעם לסימון האותיות על הקופות, כדי שיסתפקו מן הראשונה שיוציאו כסף מהקופה בה הוא תרם תחילה, עד שתכלה שמצווה להקדים את הראשון שהוא החשוב מכולם, ואחר כך, לאחר שקלו המאות שבקופה הראשונה, מסתפקין מן השנייה, מהקופה בה הוא תרם בפעם השנייה, עד שתכלה, כי כעת קופה זו ראשונה ביחס לקופה השלישית, ומצווה במוקדם יותר, ואחר כך מסתפקין מן השלישית, מהקופה בה הוא תרם בפעם השלישית. וסדר התרומות של הקופות הקטנות מהקופות הגדולות שבלשכה כך הוא, כשהוא תורם תחילה בראש חודש ניסן, הרי הוא תורם בקופה הקטנה הראשונה שעליה מסומן א' מהקופה האחת הגדולה, מאחת הקופות הגדולות, ומחפה אותה ומחסה את הקופה הגדולה במטפחת שבה היא מחוסה. וכשהוא בא לתרום ומגלה אותה, ולאחר שתורם ממנה הוא חוזר ומחסה אותה, ואחר כך תורם בקופה הקטנה השנייה שעליה מסומנת ב' מהקופה הגדולה השנייה, ומחפה גם אותה במטפחת שלה, ואחר כך תורם בקופה הקטנה השלישית שמסומנת בג' מהקופה הגדולה השלישית, ואינו מחפה אותה במטפחת שלה לאחר שהוא תורם ממנה, אלא משאיר אותה מגולה, כדי שתהיה ניכרת בסימן זה שבה סיים לתרום, כדי שיתחיל לתרום ממנה בתחילה בפעם השנייה כשיכנס לתרום קודם הצערת. וכשהוא תורם קודם העצרת, תורם הראשונה, הקופה הקטנה שמסומנת באלף מן הקופה הגדולה שהייתה מגולה ממנה תרם אחרונה בתרומה הקודמת בראש חודש ניסן, הוא מחפה אותה לאחר שהוא תורם ממנה במטפחת שלה, ואחר כך תורם בקופה הקטנה השנייה בקופה ב' מן הקופה הגדולה שתרם ממנה בראשונה תחילה, שזאת שהוא תרם ממנה בראש חודש ניסן בראשונה, אתה הוא תורם ממנה בשנייה, הוא מחפה אותה במטפחת ותורם בקופה הקטנה השלישית, הקופה ג' מן הקופה הגדולה הסמוכה לה, ממנה תרם בפעם השנייה בתרומה הראשונה של ראש חודש ניסן, ולאחר שתורם ממנה אינו מחפה אותה במטפחת שלה, כדי שיתחיל לתרום ממנה בתחילה בפעם השלישית כשייכנס בתשרי. ובתשרי תורם בתחילה מהקופה הגדולה המגולה ממנה תרם אחרונה בפעם השנייה, ושנייה בפעם הראשונה, ואחר כך מהקופה השלישית ממנה תרם ראשונה בפעם השנייה ואחרונה בפעם הראשונה, ולבסוף תורם מהקופה הראשונה ממנה תרם שנייה בפעם השנייה וראשונה בפעם הראשונה, עד שנמצא שתורם קופה ראשונה ושנייה ושלישית הקטנות מכל אחת ואחת מן הקופות הגדולות. וטעם הדבר מבאר הרמב״ם בפירוש המשניות, הוא כי בכל קופה קטנה תורמים לשם חלק אחר מעם ישראל, כפי שיבאר הרמב״ם בהלכה הבאה, ולפיכך מוציאים בכל אחת מהן מכל אחת משלושת הקופות הגדולות, כדי שיהיה לכל חלק מעם ישראל תרומה מכל קופה גדולה. הלכה אחת, כשהוא תורם שלוש קופות אלו, בשעה שהוא ממלא את שלושת הקופות הקטנות בכל אחד משלושת הפרקים בהם תורמים, תורם את הקופה הראשונה לשם ארץ ישראל, שהיה מייחד את תרומה זו לשם תושבי ארץ ישראל, ובשעה שתורם את הקופה הקטנה השנייה, היה מייחד אותה לשם הקרחין המוקפין לה, הערים הסמוכות לארץ ישראל, וגם לשם כל ישראל, ובשעה שתרם את הקופה הקטנה השלישית, הוא היה מייחד אותה לשם בבל ולשם מדי, ולשם המדינות הרחוקות מארץ ישראל, וגם לשם שער כל ישראל. דיינו שבכל תרומה ותרומה הוא היה מכוון גם על כל עם ישראל, ומכל מקום היה מייחד במחשבתו, ויש אומרים שגם בפיו, את הקופה הראשונה בפרט עבור תושבי ארץ ישראל, את השנייה בפרט עבור הקרחים הסמוכים לה, ואת השלישית בפרט עבור הרחוקים ממנה. וזאת משום שתושבי ארץ ישראל הביאו את שקליהם תחילה למקדש, ותושבי הקרחים הסמוכים לה הביאו לאחריהם, והשקלים של תושבי המקומות הרחוקים הגיעו האחרונים. הלכה תת, כשהוא תורם, בשעה שהוא ממלא את הקופות הקטנות בכל אחד משלושת הפרקים בהם תורמים, מתכוון לתרום גם על הגבוי שיש בלשכה, דיינו שירי הלשכה, השקלים שהגיעו ללשכה ולא היה להם מקום בתוך הקופות הגדולות, ועל הגבוי שעדיין לא הגיע ללשכה, השקלים שהשולחנים כבר גבו אותם אך עדיין לא הספיקו להביאם ללשכה, ולעתיד לגבות בידי השולחנים, מאלו שעדיין לא נתנו את חובתם, כדי שיהיו אלו השקלים שהוציאן להסתפק מהן לקורבנות הציבור, כפרה על כל ישראל. שנאמר בנוגע לשקלים לכפר על נפשותיכם, שלכל ישראל יש דין שותפות בקורבנות הציבור, ולפיכך מכוונים שתרומת השקלים שנועדה לצורך קורבנות הציבור, תהיה לא רק לשם אלו ששקליהם הגיעו לקופות שבלשכה, אלא גם לשקלים שבשיירי הלשכה, ולשקלים שנמצאים אצל השולחנים, וגם לשקלים שעדיין לא הספיקו לתת אותם עד עתה, אבל עתידים לתת אותם בהמשך, וכאילו הגיעו כל שקליהן של ישראל ללשכה, ונתרמה מהן תרומה זו, שהגזבר מזכה את המאות שבלשכה עבור כלל ישראל. הלכה יוד, כשייכנס התורם ללשכה בנמצאים השקלים בכדי לתרום ולמלא מהם בקופות הקטנות, לא ייכנס בבגד שאפשר להחבות בו כסף, כגון בגד עם כיסים או שיש בתחתיתו מכפלת וכיוצא בזה, ולא במינל ולא בסנדל, דאף שאסור להיכנס להר הבית בכלל במינל וסנדל, הרי יכול להיכנס להר הבית במינל וסנדל של בד, ומכל מקום לא ייכנס איתו ללשכה כדי לתרום, כי אפשר להחביא בהם כסף. ולא בתפילה, בתפילין שבזרו או שבראשו, אף שזו מצווה ולא בקמיה, והטעם לכל זה שמה יחשדו אותו העם ויאמרו שיחביא ממעות הלשכה תחתיו בתוך המינל או הסנדל, או יתיר את אפר התפילין והקמיה ונתן בתוכה מעות כשתרמה, דיינו כשהוא תרם ממעות הלשכה. והמשנה אומרת שבאם הוא יעשיר אחר כך, הרי יאמרו שמתרומת הלשכה העשיר, ובאם הוא יעשה אני, יאמרו שמחמת אבון שהוא לקח ממעות הלשכה הוא נהיה אני. ומדברים היו עמו השומרים העומדים בחוץ סמוך ללשכה, משעה שייכנס ללשכה עד שעה שיצא ממנה, כדי שלא ייתן מעות לתוך פיו. וכיוון שמדברים עמו כל הזמן, אינו יכול לתת מעות לתוך פיו, כי אם ייתן לא יוכל לענות להם. ובירושלמי מבואר שהטעם שלא היו ממלאים את פיו מים, ובכך תימנע אפשרות שיכניס מעות לתוך פיו, הוא מפני הברכה. דהיינו מחשש שמה יבלה מים ללא ברכה. ובירושלמי מבואר גם שבנוסף לכל זה הגזברים היו ממשמשים בשערותיו ובבגדיו בשעה שנכנס ובשעה שיצא לראות שלא הכביא שמעות. והיו ממשמשים בשעה שנכנס כדי שאם ימצאו שמעות בשעה שיצא הוא לא יוכל לטעון שהוא נכנס עם מעות אלו. ממשיך הרמב״ם, ואף על פי שנזרים כל כך ומרחיקים את האפשרות שהתורם איתו לעצמו מהמעות, ועל ידי זה מבדים שלא יהיה מקום לחשד, מכל מקום, אדם שהוא עני, או מי שהוא נבהל להון, שהוא באו להרבות את עונו, לא יתרום מפני החשד שיומרו העם שנוטה לעצמו, שנאמר בפרשת מתות בנוגע לבני גד ובני ראובן, ויתם נקיים מהשם ומישראל, שלא יאמר האדם שהוא נקי מהקדוש ברוך הוא אשר לא נגלו כל הצפונות והנסתרות, ולא אכפת לו מה יאמרו האנשים, אלא צריכים להיות נקיים מהשם וגם מישראל, דהיינו לעשות ככל האפשר שלא יחשדו בו האנשים, ובמיוחד אמור הדבר במי שמתעסק בצורכי ציבור. וכאן מסתיים הפרק השני. ואתה נעבור לפרק השלישי. בפרק זה נלמד על דין הקולבון, והיא התוספת שצריך האדם להוסיף כאשר הוא נותן שקל שלם ולא מטבע של חצי שקל. פותח הרמב״ם בהלכה א', חצאי השקלים, הכל צריכים להם כדי שייתן כל אחד ואחד חצי שקל שהוא חייב בו. המטבעות של חצי שקל דרושים היו לכל כדי לקיים בהם את המצווה של מחצית השקל, שלהרמב״ם מקיימים אותה דווקא על ידי נתינת המטבע של מחצית השקל ולא בצירוף כמה מטבעות בערך זה. לפיכך, כיוון שיש למטבעות אילו ביקוש רב, הרי כשהיה אדם הולך אצל השולחני הוא חלפן הכספים ומצרף שקל בשני חצאים, כשהוא בא לפרוט שקל לשני חצאי שקלים, ייתן לו, הוא היה צריך לתת לשולחני תוספת על השקל, ואותה התוספת נקראת קולבון, שזהו צירוף של המילים קל בין, כלומר דבר קל שיש בין שווי השקל לשווי שני חצאי השקלים. לפיכך, שניים שנתנו לממונים על גביית השקלים שקל שלם על שניהם, כדי שיצאו שניהם ידי חובת מחצית השקל בשקל זה, חייבים בקולבון, עליהם לתת בנוסף לשקל עוד קולבון. שהרי בשקל זה הם רוצים לצאת ידי חובת נתינת שני חצאי השקלים של שניהם, וכאשר רוצים להשיג מהשולחני שני חצאי שקלים תמורת השקל צריכים להוסיף לו קולבון. ובפרט שיש לומר שהגזברים צריכים לפרוט את השקל שקיבלו לשני חצאים ולתת להקדש את שני החצאים, שרק באופן זה יצאו הנותנים ידי חובתם. הלכה ב', כל מי שאינו חייב בשקלים, כל מי שפטור ממצוות מחצית השקל כגון שתי נשים או שני עבדים כנעניים, שנתנו יחד שקל עבור שני חצאי שקליהם, שאף שהם פטורים אם נתנו מקבלים מהם, פטורים מן הקולבון, כי מכיוון שהם פטורים ממחצית השקל ואין נתינתם אלא ממידת חסידות, אינם חייבים בקולבון. וכן אם היה שני אנשים שאחד מהם חייב במחצית השקל ואחד פטור, ונתן החייב על יד הפטור, החייב נתן מחצית השקל גם עבור הפטור, כגון איש שנתן שקל שלם עליו ועל אישה, בין אם אשתו בין אם אישה אחרת, או עליו ועל עבד כנעני, פטור מן הקולבון, מאחר שחצי מהשקל שהוא נתן ניתן עבור מי שאינו חייב במצווה זו. ואף אם הוא לא נותן לו אותו במתנה, אלא רק מלווה לו את מחצית השקל. וכן הכהנים, אף שחייבים במחצית השקל, אם שני כהנים הביאו יחדיו שקל, פטורין מן הקולבון. שכשם שלמדנו בפרק הקודם שאין ממשכנין את הכהנים מפני דרכי שלום, כך גם מאותה סיבה פותרים אותה מהקולבון. וכן השוקל על יד הכהן, מי שנותן שקל שלם חצי עבורו וחצי עבור הכהן, פטור מן הקולבון, כי מכיוון שהכהן עצמו פטור מן הקולבון, הרי גם השוקל עבורו פטור מן הקולבון. הלכה ג' הנותן שקל שלם עליו ועל העני, חצי שקל עבור עצמו וחצי שקל עבור עני שאין באפשרותו לתת מחצית השקל, או עליו ועל שכנו, או עליו ועל בן עירו, שבניגוד למקרים שבהלכה הקודמת כאן מדובר על אנשים כאלו שחייבים לגמרי במחצית השקל, הרי אם נתנו להם מתנה, אם את אותה מחצית השקל שהוא נותן עבורם, הוא נותן כמתנה שאינם צריכים להחזיר לו, פטור מן הקולבון, שהרי נתן חצי שקל מתנה כדי להרבות בשקלים, כי מידת חסידות הוא עושה שנותן משלו עבור חברו כדי להרבות במצוות מחצית השקל, ולפיכך פטרו מן הקולבון. ואם נתן להם החצי ששקל על ידם דרך הלוואה עד שיחזירו לו כשתמצא ידם, שהוא נותן עבורם את מחצית השקל כהלוואה כדי שיחזירו לו כשיתאפשר להם, חייב בקולבון. כי מכיוון שהוא לא נותן עבורם כמתנה גמורה אלא רק בהלוואה, לא פטרו מן הקולבון. הלכה ד', האחים שמת אביהם והניח להם ירושה שעדיין לא חלקו ביניהם את מה שהניח להם אביהם, וכן השותפים, שני שותפים בממון, שנתנו שקל מכספי הירושה או השותפות על ידי שניהם, דהיינו עבור שניהם, פטורין מן הקולבון, כי מכיוון שעדיין לא חלקו את הממון, הרי הם נחשבים כאדם אחד, ורק שני אנשים שרכוש כל אחד מהם נפרד מחברו שהביאו יחד שקל, חייבים להוסיף קולבון. במה דברים אמורים ששותפים שנתנו שקל מממון השותפות פטורים מן הקולבון? בשותפים שנסו ונתנו במאות השותפות, שקנו במאות השותפות סחורה וכדומה, ונשתנה אין המאות, שהמאות שכל אחד מהם הביא בתחילה לא נשארו כמו שהיו אלא הוחלפו בדבר אחר, אבל אם הביא זה מאותיו וזה מאותיו והרבום, הם הרבו את מאותיהם יחד לצורך השותפות, ועדיין לא נשתנו המאות ולא הוציאום, אלא נשארו אותם המאות שכל אחד מהם הביא כמו שהן, הרי אילו חייבים בקולבון. וזהו משום שכל זמן שלא ישתנו המאות, הרי אם הם רוצים לחזור בהם מהשותפות הם יכולים, והרי זה נחשב כאילו לא נשתתפו, וכאילו הממון של כל אחד מהם מונח בנפרד, ולפיכך כאשר הם נותנים יחד שקל, הרי זה כשני אנשים שממונם נפרד נותנים יחד שקל, שהם חייבים בקולבון. נסו ונתנו במאות השותפות, ואחר זמן חלקו ביניהם את השותפות, ושוב חזרו ונשתתפו, אף שחזרו להיות שותפים באותם המאות שחלקו ביניהם קודם, חייבים בקולבון, עד שיסו ויתנו בשותפות זו האחרונה, וישתנו המאות בשיתוף השני, שאף שהם משתתפים עתה באותם מאות שהם חלקו ביניהם בשותפות הראשונה, שמאות אלה כבר נסו ונתנו בהן בשותפות הראשונה, והפכו להיות מאות משותפים של שניהם יחד. מכל מקום, הרי כאשר הם באים להשתתף שוב, נחשב הדבר כשיתוף חדש, ולפיכך רק לאחר שהשתנו המאות לאחר שיתוף זה השני, יחשב ממונם כממון אחד, ורק אז ייפטרו מן הקולבון. הלכה ה', האחין שמת אביהם והניח להם ירושה משותפת, והשותפין שהיה להם המון בשותפות, שהיה להם בהימה, דהיינו בהמות וכספים של ממון הירושה או השותפות, וחלקו בכספים, הם חלקו ביניהם את הכספים, ונתנו מכספים אילו שקל אחד עבור שניהם, חייבים בקולבון, אף על פי שעדיין לא חלקו ביניהם את הבהימה. דמה שנוגע לעניין מחצית השקל, זוהי השותפות לעניין הכספים, משום שאת מחצית השקל נותנים מהכסף. ולפיכך, אף שלא חלקו את הבהמה, כאשר הם חלקו את הכספים, הם חייבים בקולבון. ואם חלקו הבהמה ולא חלקו הכספים, ונתנו מהכספים שקל אחד עבור שניהם, פטורין מן הכלבון עד שיחלקו הכספים, משום שכאמור מה שקובע לעניין מחצית השקל, זו יש שותפות בכספים שמהם נותנים את מחצית השקל, ואין אומרים הרי הם הכספים עומדים לחלוקה. דיינו שלא אומרים שבזה שהם חילקו את הבהמה הם גילו את דעתם שהם עומדים לחלק ביניהם את כל השותפות גם את הכספים ואם כך נחייבם בכלבון אלא כל זמן שלא חלקו את הכספים בפועל הרי הם פטורים מן הכלבון.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.